מצוות השבת. מן היום ההוא והלאה, אני קורא באמצע פסקה פי זין. מן היום ההוא והלאה ימין העם כי משה עליו השלום יבואו הדיבור מאמא אלוה, ולא שקדמה לזה אצל משה מחשבה ודעה, כי הנבואה איננה נובעת כמו שיחשבו הפילוסופים מנפש האדם שנזדקחו מחשבותיו וכולי, ושכל זה יסייר. אדם כזה, אומרים הפילוסופים, ייתכן כי יצייר לו בדמיונות השח, בחלום או בשינה, כי המדבר עמו בן אדם הוא, נתעלה קצת, ואז יאמר כי האלוה דיבר אליו, אבל כל ספרות השב האלה סרו עם המעמד הגדול. כן, אז מה תורח פה רבי יהודה הלוי? התחלנו בשבת, אבל רבי יהודה הלוי ממשיך לנושא מאוד מאוד עקרוני. הנושא העקרוני, תורה מן השמיים. תורה היא לא המצאה של אדם, היא לא התפתחות של אדם, אולי נוסיף. למעשה זה נוגע לתורה שבכתב ותורה שבעל פה, שמעט נוסיף כמה דברים על הנושא הזה. תורה שבכתב מן השמיים, עליה אין להוסיף וממנה אין לגרוע. אות אחת חסרה בספר תורה, בעיקרון ספר תורה פסול. לא ניכנס לשיטות השונות, שיטת הרמב״ם, שיטות אחרות, שיטת הרמב״ם שהספר לא נפסל בגלל אות אחת. ועל פי זה גם ספרים, עד שהמציאו את הגהת מחשב, היו ספרים בשנים הראשונות, ספרים שקראו בהם בערי קודש מאוד מאוד חרדיות וטובות, קראו בהם 30-40 שנה, והמחשב מצא טעות. כי המחשב הוא לא בן אדם, הוא לא יודע פשרות, הוא לא מדלג, והעין לו לא מטושטשת, הוא מצלמים לו ספר תורה כמו שצריך, והוא משווה את האותיות, והוא מוצא טעויות. אז אל דאגה, הרבה פעמים הטעויות של המחשב, סליחה, מה זה ויכוחים יש לי עם המחשב? הוא מציין טעות, וזה לא טעות, אבל בשביל זה הוא רק מחשב, ובשביל זה צריך את הבן אדם אחרי המחשב. אבל אני חושב מזה הרבה דברים ש... אז איך קראו, 40 שנה קראו בספר פסול בגלל הזה? לא, סומכים על שיטת הרמב״ם, ושיטת הרמב״ם שהספר לא פסול לגמרי. אף על פי כן, למדנו בשבת, לא מזמן, גם בדף היומי מי שעוקב, הכותב, כמה מחויב כותב, אם כתב, שתי אותיות. אבל אם כתב עוד אחת שבה הוא משלים, ספר חייב גם על אות אחת. כלומר, אות אחת משלימה ספר תורה. זה תורה מן השמיים, אני רק חוזר, ממנה עליה אין להוסיף וממנה אין לגרוע. אבל יש גם תורה שבעל פה. מה זה תורה שבעל פה? זה כן תורה שלנו. אומר לנו פה רבי יהודה הלוי, מן היום ההוא והלאה, אני חוזר על אותה פסקה שקראנו, ימין העם כי משה עליו השלום יבואו הדיבור מאמא אלוה, בלא שקדמה לזה אצל משה מחשבה ודעה, כי הנבואה איננה נובעת וכולי וכולי כמו הפילוסופים, כל ספרות אלו סרו עם הדברים שבאו אחר הדיבור, הלא עם הכתב בו חקק האלוה את עשרת הדיברות, והעם ראה את הדברים בכתב אלוקי, כמו ששמע אותם לפני זה בדיבור אלוקי, אהרון שעשה משה על פי האלוה, מסביב לאהרון זה הקים את המשכן הנודע לתהילה, הוא אומר כבר על המשכן ועל הרבה דברים אחרים. כן. מכל מקום, הנקודה המרכזית, שזה שורש גדול. האומר אין תורה מן השמיים, אין לו חלק לעולם הבא. אבל אין תורה מן השמיים, זה לא מי שאומר אין שבת, זה, אפשר לחלל שבת, לחלל שבת, יכול להיות שיהיה לו חלק, יהיה לו חלק לעולם הבא. אומר אין תורה מן השמיים, שולל, מוציא את כל העוקץ, ושוב לא נחזור, יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל, כולם כבר יודעים, אוי ואבוי אם יש מישהו שלא יודע, אוי ואבוי, כן? יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרו ישראל, ביטוי כפירתי יסודי. התורה איננה מן השמיים, התורה באה על ידי חכמים, שהיו חכמים מחוכמים, כדי לשמור על עם ישראל, והם היו נפלאים, ויותר מי ששמרו ישראל את השבת, השבת שמרה על ישראל, מפני שזה היה בידי בשר ודם, ולכן כשאנחנו כבר באים לארץ ונגמרה הגלות, לא צריך תורה. זה המסקנה העולה מהמשפט הזה, יותר משמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל. לא נלאה אתכם, כי אני רואה שאתם כבר עייפים מלשמוע לי עוד פעם ועוד פעם. די, שמענו ממך את זה כבר, אנחנו יודעים. טוב, ובכל זאת, מאחר ויש ספק, הדברים שורשים שהרב ציוד היה נוטע בנו, אמרתי, היינו מתעצבנים כבר, נכון. ואחרי שנים אמרנו, וואה, איך שהוא תקע בנו את השורשים האלה, חזר ועוד פעם חזר ועוד פעם חזר, וחשבנו שאנחנו יודעים, וכל חזרה, בסופו של דבר, זה הקניין שבאמת קנינו את הדברים. אז לזכור שהכל, כל ההתחלות הן לא מאיתנו. פעם היה מישהו שאמר שהקדוש ברוך קראת ברית עם עם ישראל, ועם ישראל קראת ברית עם הקדוש ברוך הוא. מה נכון ומה לא נכון? פלגינן דיבור. הקדוש ברוך קראת ברית עם ישראל, זה נכון. האם ישראל קרתו ברית עם הקדוש ברוך הוא? מי שואל אתכם בכלל? סליחה, מי שואל אתכם? שמעתי פעם שתי נשים מדברות, שאחת שואלת את בעלה, מה אתה אומר, מה לבשל לשבת? מה זה? השנייה שומעת, אבל אני עומד בצד ומאזין, לא מאזין, אבל מה את שואלת אותו בכלל? מה הפירוש? זה אפשר להגיד שתי גישות. גישה אחת, אני מפורפת לפנק את בעלי, מה שהוא מבקש ממני, זה אני עושה לו. השנייה אומרת, את תקבעי מה בעלך רוצה, מה אכפת לך מה שבעלך רוצה? את תקבעי מה הם משלים לשבת. נו, אז איך הקדוש ברוך נתן תורה? סליחה, מי אתם בכלל? אתם חושבים שאני שואל אתכם? נו, תביאו ראיות שהקדוש ברוך לא שואל את עם ישראל. מה הקפה עליהם ארכי גיגית? יפה. אם לא, כי ביד חזקה ובחיימה שפוחה הם לא חליכם. זה לא יעזור לכם שום דבר. אתם, אני, הברית היא חד צדדית. אני קוראת ברית עם ישראל, ואתם, זה לא חשוב לכם, אתם רוצים לחיות ברית? מצוין, תבואו גם, תחרטו ברית. אני מוכן, זה כמו שהבעל נותן את הבת לאשתו, וגם האישה אומרת, הרי אתה מקודש לי. נו, אז אנחנו צוחקים על זה קצת, כן? מה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הבת, אומר, הרי אתם מקודשים לי. ואנחנו מנסים להחזיר לו, גם אנחנו קורטים איתך ברית. בוקר טוב, מה קורית ברית? מה, אתם מקדשים אותי? אני מקדש את ישראל, מקדש עמו ישראל, בכל התחומים. זה תורה מן השמיים. אז מה המקום בכל זאת לפעילות של עם ישראל? נו, נו, נו. אז דיברנו על תורה שבכתב, אבל יש גם תורה שבעל פה. אז מה הגדר של תורה שבעל פה? תורה שבעל פה זה ההתחברות של עם ישראל, תלמידי חכמים שבישראל, עם התורה שבכתב, ומתוך כך אוצרות גדולים שעולים מתוך חיבור. חיבור בין תורה לעם ישראל. עם ישראל ותורה. איפה אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד תקיפה? תנורו של אחנאי. הולכים כולם, תנורו של אחנאי. אמר, באותו יום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו ממנו. אמר, אמת המים תוכיח, וכותלם את המדרש ראו. בהתחלה עץ החרוב, אחר כך חמת המים, אחר כך חוטלם את המדרש, אחר כך מן השמיים יוכירו, הסתיו את כל ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר, שהלכה כבודו בכל מקום? עמד רבי שמעון בר יוחאי ואמר, לא בשמיים היא. אני אומר לכם, הלכה כמו רבי אליעזר, עומד רבי יהושע, ואומר, סליחה ריבונו של עולם, אל תתערב לנו בתורה שלנו. מי נתן תורה? אני נתתי תורה. אומר וישוע, סליחה, אבל אתה כתבת בתורה אחרי רבים להטות, והרבים הם נגד רבי אליעזר. אז אתה לא יכול לפסוק אחרת. מדוע? כי כאן זה כבר תורה שבעל פה, תורה שאנחנו, כי זה מתחברים עם התורה שבכתב. וברגע רוב הציבור, רוב תלמידי חכמים, מתחברים מהתורה שבכתב ואומרים, תנורו של הכנאי מקבל טומאה ושרפו את כל הטהרות שתהיה רבי אליעזר באותו היום, אז אחרי רבי מנתות, אשכרי רבי נתן, זה אחי, אשכרי רבי נתן לאליהו הנביא, אמר לי, מה יביא קודש, אבריך רבי האישה הייתה? נו, אז מה עונה לו אליהו הנביא? מה? כחייך ואמר, כחייך ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. חייך ואמר, ניצחוני בניי. כלומר, באמת, מי כאילו הצודק יותר, רבי אליעזר או רבי יהושע, רבי אליעזר, כזאת הוא אומר, ניצחוני, אבל חייך. למה חייך? למה הגמרא אומרת שאליהו הנביא אמר לרבי נתן, שהקדוש ברוך הוא חייך ואמר ניצחוני בניי? כי הוא יכול לדפוק על השולחן ולהגיד, זה בנים, בנים סוררים. אני אומר דבר אחד ואומר, אין לי ברירה, מה אני יכול לעשות? שברו אותי, מה זה ניצחוני? לא, כחייך ואמר, חייך ואמר. קינדרלך, אתם צודקים? ניצחתם אותי. התורה היא שלכם, נתתי תורה, שכבר נתת תורה, וכבר כתבת בתורה הכי רבים להטות, ואין, אנחנו משגיחים בבת קול. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, יש תורה שבכתב, האם, תורה שבעל פה, האם יש לנו מה לעשות? בוודאי. אנחנו עמלים, מפתחים, מתחברים עם התורה, אבל הכל דרך התחברות עם התורה שבכתב הזאת, שהיא מן השמיים ולא תלויה בנו, והיא ניתנה, זה הלימוד הגדול שיש כאן, תורה מן השמיים. כן, אחר כך, רבי דלוי מדבר על הלוחות הראשונים, לוחות שניות, סתם להזכיר, מאחר והוא מזכיר את הלוחות, שני לוחות אבנים יקרות, הוא נתנה ביד משה, הוא מדבר על הכתב בו חקק האלוה את עשרת הדיברות. הכתב בו חקק האלוה את עשרת הדיברות. באמת, באיזה לוחות חקק האלוה את עשרת הדיברות? מה? בשני הלוחות, בשני הלוחות. אלא הלוחות הראשונים היו הלוחות מעשה אלוהים, והמכתב מכתב אלוקים חרות על הלוחות. הלוחות הראשונים היו גם מעשה הלוחות היו מעשה אלוהות. אבל הלוחות השניים, רואים הראשי מנושה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, אתה תפסול וכתבתי על הלוחות את הדברים שהיו הלוחות הראשונים ושאר חיברת. אז הכתב תמיד היה כתב אלוקי על הלוחות, אבל הלוחות לא מעשה אלוקים אלא מעשה אדם. למה באמת נשברו הלוחות? ברבי בבא קמא, פרשנות מופלאה של רב ראובן מרגליות, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ברבי בבא קמא אומרת, שאל רבי חנינא בן עגיל, מישהו מפנימה, בלוחות הראשונים, כתוב בהם לא, בלוחות השניים לא כתוב בהם טוב, בלוחות השניים כתוב בהם טוב. אז איפה כתוב טוב? כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, ובלוחות השניים מוסיפים גם למען ייטב לך. אז יש בלוחות השניים כתוב למען ייטב לך. ובלוחות הראשונים כתוב כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, ולא כתוב למען ייטב לך. שאל רבי חנינא בן עגיל מישהו, למה לא כתוב? אמר לו, עד שאתה שואליני, מפני מה בזה כתוב, לא כתוב, שאל אותי אם כתוב, שאינני יודע אם נאמר בהם טוב ולא נאמר בהם טוב. המורה חשוב, המורה, אני חושב שהמורה, לא יודע אם כתוב הלוחות השניים, שנאמר בהם טוב ולא נאמר בהם טוב. פלא, לא פלא. אלא הקלח אצל מי שבקיא באגדות, הלך אליו ואמר, אמר לו, לוחות הראשונים שנשתברו, לכן לא נאמר בהם טוב, כי אם היה נאמר בהם טוב, היו משתברים, חז ושלום, פסקה טובה מישראל. לוחות שניים לא נשתברו, ולכן נאמר בהם טוב. טוב, זה הגמרא, רק באמת, הגמרא הזאת היא, מה שנקרא מרפסני גרי. נו, ברור, מה, מה, כל יהודי יודע אשרי יושבי ביתך, אז בטח שתנאים המוראים בוודאי יודעים את עשרת הדיברות, לא יודע. אז מסביר רב ראובן מרגליות, דבר מופלא מאוד. הוא אומר שלנו פעמיים שניים, שני לוחות, לוחות הראשונים ולוחות השניים, ו, ושני עשרת הדיברות, עשרת הדיברות ביתרו ועשרת הדיברות בויתחנן. שאלה, נו תציגו את השאלה, מה יכולה להישאל שאלה? האם יש חפיפה בין הדברים? זאת אומרת, הדיברות הראשונות נכתבו על הלוחות הראשונים, הדיברות השניות נכתבו על הלוחות השניים. זה התאמה. הדיברות הראשונות על הלוחות הראשונים, הדיברות השניות על הלוחות השניים. וזה מה ששאל הראשון, מפני מה נאמר בלוחות השניים נאמר טוב, אומר לו זה, אני לא יודע אם נאמר בהם טוב או לא, אני לא יודע אם זה פרלל, האם בלוחות הראשונים באמת היו הדיברות הראשונות ולא נאמר בהם טוב, או ובלוחות השניים הדיברות השניות שנאמר בהם טוב, או אולי זה הפוך, לא יודע, אולי זה הפוך, אולי דווקא בדיברות הראשונות נאמר טוב, ובלוחות הראשונים ובלוחות השניים לא. הלך אצל בעל הגדות ואמר לו, נכון, יש פרלל, הדיברות הראשונות זה ללוחות הראשונים, והדיברות השניות זה ללוחות השניים. ולכן הוא אומר לו שבלוחות הראשונים לא כתוב בהם טוב, מפני שהם נשתברו, אבל בלוחות השניים לא נשתברו, כתוב בהם טוב. זהו, זה פירוש של רב ראובן מרגליות. צריך להכיר קצת את סגנון הכתיבה והחשיבה של רב ראובן מרגליות, באמת... חותך סתם לדעת, אתם יודעים מי זה רב ראובן מרגליות, לומדים סנהדרין, אז יש מרגליות הים, יש על הזוהר ניצוצי זוהר, יש לו מאמרים, הרמב״ם והזוהר, מאחר שיש לנו ספקות מתי נכתב הזוהר, יש כאלה שמאחרים אותו הרבה, לא, זה לא קדום, זה לא רשבי, זה לא זה, והוא למשל כתב חוברת לקט, של נקודות הלכתיות ברמב״ם, שאין להם שום מקור בשץ ובמדרשים הרגילים, אלא בזוהר. המקור היחיד לפרט מסוים בהלכה, שהמפרשים אפילו לא עומדים על הפרט הזה, והפרט הזה בזוהר הקדוש. אז לכן הוא אומר שהרמב״ם הכיר את הזוהר. זה חידוש שלו, מה זה קדום, קדום מאוד, הזוהר זה לא... לא נוצר לפני 400-500 שנה, נוצר, לא, 500 שנה בוודאי, אבל לפני, יש, מייחסים אותו לבערך 600 שנה לזוהר. מה? כמו שיש תוספות על הגמרא, יש משנה, ויש גמרא, רבנן אמוראי, ויש סבוראים, ויש גאונים, יש סוגיות סבוראיות, סוגיות סבוראיות ש... מסמנים אותם, סוגיות סבוראיות. אז זה תוספת על הגמרא. נו, גמרא בברכות. למדתם, פרק רביעי, למדתם? עד מתי זמן תפילת מנחה? אומרת הגמרא. אחר וזה, לא נראה איך אתה? דעביד כמר עביד, דעביד כמר עביד. זוכרים את הגמרא הזאת? כן. מי זה? רבנן סבוראי. זה פסק שמיוחס לרבנן סבוראי. מי היו רבנן סבוראי? עוד פעם מבוא לטושבה. אני אומר, לא יכול להיות שבחורים, יש פנינים פשוט, שאנחנו משאירים אותם לסמינרים למורים, לסמינרים למורות, אומרים מבוא לטושבה, זה מוקצה מחמת מיאוס. אם נקרא מבוא לטושבה, זה יסודות הבנת תורה שבעל פה, אבל צריך ללמוד אותם בגדלות. נדימה, אולי פעם נעשה שיעור, נראה למתי מי שיחזיק מעמד עד שיעור ג' אולי נעשה שיעור במבוא לטושבה. וואה, איזה אתגר. טוב, זה באמת, יש שם המון חומר ודברים מופלאים של תובנות בתורה שבעל פה. רבנן סבוראי נמצאים באיגרת רב שריר הגאון, זה איגרת שהיא יסוד, יסוד... היסטורי והסברי ופשוט מופלא, איגרת מופלאה של רב שריר הגאון, שצריך להכיר אותה, ללמוד אותה, איגרת ארוכה מאוד, שזה יסודות מבוא לטושבה, אבל עוד כמה וכמה דברים במבוא לטושבה. אז מכל מקום, מה הזכרנו? הזכרנו את הרמב"ם הזה, רב ראובן מרגליות. רק להבין מי היה האיש, הוא היה ילד, נער, והיה מוכר ספרים, כי היה צריך פרנסה. אבל כל ספר, לפני שהיה מוכר אותו, היה קורא את כולו, זוכר אותו לגמרי ומוכר. אוצר בלום. פשוט לא יומן כמה ספרים האדם הזה הכיר. בלי מחשב, בלי זה. לימים עלה לארץ ונהיה מנהל ספריית הרמב״ם בתל אביב, ספרייה מאוד גדולה, אבל הכישורים שלו זה פשוט מדהים לראות איך הוא מקשר מתוך בקיאות עצומה, מקשר בין האומר פה והאומר שם, זה אותו אומר. אז בוא לראות למה הוא אמר פה ככה, כי הוא אמר שם ככה, וכישורים פשוט מדהימים. אני אוהב מתמטיקה, אז זה קצת לימוד במתמטיקה, וזה מאוד סחף אותי, הייתי קורא את המאמרים שלו בשקיקה רבה, פשוט בולע את המאמרים שלו. אז יש לו באמת כמה וכמה מאמרים, על, אבל בין השאר גם על, על הגמרא התמוהה הזאת של עד שאתה שואליני, מפני מה נאמר הבאים טוב, שואליני אם נאמר הבאים טוב, שאיני יודע אם נאמר הבאים טוב או לא. שדבר מעניין הוא שתוספות בבבא בתרא, יש גם סוגיה, מעניין, סוגיה מוזרה בבבא בתרא. כתוב על העברות נחלה, יש נוכלין בסוף, בעברות נחלה, מעביר, מי מעביר נחלה, מי מטה למטה וכולי, אז הגמרא שם עושה גזרה שווה. כתוב איש בנחלתו. אז איש. אומרת הגמרא גם במקום אחר כתוב איש. אומרת הגמרא, אבל כתוב גם ידבקו. אז אומרת הגמרא, גם שם כתוב ידבקו. זאת אומרת, כאילו, זה שיח של חרשים. אתה מנסה להביא ראיות, ואתה אומר, פה כתוב איש, אז אומרת הגמרא, אבל גם שם כתוב איש. אז מה אתה מביא ראיה? אולי זה הקש לזה. ידבקו, גם שם כתוב ידבקו. מה, לא ידעת שכתוב ידבקו? אומרים שמתוספות פעמים שלא היו בקיאים בפסוקים. מאיפה הם מביאים ראייה? מהגמרא בבבא קמא, שעד שאתה שואליני, אם נאמר טוב, איני יודע אם נאמר בהם טוב או לא נאמר בהם טוב, מביא תוספות ראייה שלא היו בקיאים בפסוקים. רבי ראובן מרגליות לא יכול לקבל ככה נחת תוספות, אז הוא אומר, היו בקיאים, אבל שוב, השאלה הייתה, האם יש התאמה בין הלוחות לבין הדיברות, וזכינו לעוד סיבוב, עוד פרשנות, אבל בעיקר על דמותו של רב ראובן מרגליות, באמת אדם מופלא ביותר. כן, אני קורא את הסיומת של השורות האחרונות בפי זין, ומזה נוכל להמשיך להמשך. טוב, אנחנו נצטרך להפסיק ככה אפילו 5 דקות קודם, כי באתי מירושלים ואני חוזר לירושלים, כי הרב אריאל שיוביץ, ראש הישיבה התיכונית, מחתן את ביתו, ואני לא יכול לזה, אז הייתי חייב לחזור לירושלים, כי יש, ברוך השם, להיפגש עם החברים העיקרים, שהוא א', מה, לא, זה, כבר התגעגעתי מלפני שבת, התגעגעתי, טוב? אז חזרתי, ועכשיו אני נוסע עוד פעם. כן. מספיק נסעתם ביום האחרונים, שאני לא מציע לכם טרמפים, אין לירושלים, אבל אני רוצה לירושלים, כן. כן, העם ראה את הדברים, כן, אהרון אשר עשה למשה, כן, מסביב לאהרון זה, שורות אחרונות ממש בפסקה פסיים, הקים את המשכן הנודע ליצירה, המשכן זה נשאר בקרב בני ישראל בכל ימי הנבואה כ900 שנה, עד שחטא העם ונגנז אהרון וגבר עליהם נבוכת נצר והגלם. אז בואו נראה האם הוא צודק או לא צודק, משכן זה, כך אומר רבי יהודה הלוי, נשאר 900 שנה. איך, מאיפה מגיע המספר הזה של 900 שנה? אתם יודעים שמדי פעם אני נהפך להיות מורה להיסטוריה. אז עכשיו, מורה להיסטוריה שבי, הציץ המורה להיסטוריה, כן. בדרך כלל, היסטוריה זה מקצוע מאוד משעמם. וגם עבדכם הנאמן, כשלמד היסטוריה, אז שיעמם אותו. אני מקווה שבהיסטוריה שלנו אנחנו קצת פחות משעממים. אז מה יש לנו? איך אנחנו מגיעים ל-900 שנה? עד אנחנו מגיעים 2448 זה יציאת מצרים. למה יציאת מצרים 2448? כי 1948 לידת אברהם, פלוס מאה לידת יצחק, ועבדו והינו אותם 400 שנה מלידת יצחק, שנות שיעבוד, שנות שיעבוד, שלא היו השנים האלה, לכן מונים אותם מלידת יצחק, 400 שנה, סך הכל אנחנו מגיעים ל-2448. זה יציאת מצרים, וזה מתן תורה. מתן תורה, בניית המשכן. חנוכת המשכן, מתי בעצם הייתה? 2449. חנוכת המשכן הייתה באדר, סוף אדר, שנה לצאתה ממצרים, אז עוד שנה אחת לבריאת העולם, נוסיף. מתי נבנה בית המקדש? מקדש שלמה? 2928. זה כתוב או שאתם יודעים? כתוב. טוב, נו, אמרתי, מורה להיסטוריה טוב שזוכרים. למה? כי כתוב פלוס 480 שנה, מכאן, כמובן, הפלוס הוא מכאן, 480, אנחנו מגיעים ל-2928, שזה מקדש שלמה. טוב, עד כאן יש בסך הכל 480 שנה, אין 900 שנה, אז איך אנחנו מגיעים ל-900 שנה?
זה
480? 480 כתוב, בספר מלכים כתוב שהמקדש נבנה 80 שנה ו-400 שנה, 80 שנה ו-400 שנה, לצאת בני ישראל ממצרים. זה המקדש, בניין המקדש. זה פסוק מפורש במלכים. אז 80 שנה ו-400 שנה. אז מיציאת מצרים, אנחנו מגיעים ל-2928. פה הכוזרי אומר שהמשכן לא זז מהם 900 שנה, איפה הוא מגיע ל-900 שנה? אז בואו נוסיף עוד, נוסיף. מקדש ראשון עמד כמה? 410 שנה, מקדש ראשון. פלוס 70 שנה גלות בבל, פלוס מקדש שני כמה? 420, קטית למאור, זה סימנו, אבל השני קטית, קט ית, מקדש זה הראשון וזה השני. מקדש ראשון עמד ית, ומקדש שני עמד קט, קטית למאור. סימן לזכור, עוד 420, סך הכל, אם מסכמים את הכל, לאיזה שנה מגיעים? 2, 1, 7, 12, ועוד 3,828. אז אם אנחנו מחשבים בקירוב משנת 2400, 48 עד 3,828, אנחנו מגיעים ל-900 שנה בדיוק. למה 420 ועוד 410 ועוד 70? כמה זה יוצא? 800 וזה 100, זה 900 שנה. בדיוק 900 שנה. אם כן, הוא לא מתכוון למשכן. מתכוון למשכן, למקדש ראשון? לא, סליחה. לא, עד סוף סליחה. עוד שנה לצאת ישראל מצרים. כן, סליחה, עד סוף, כן. הוא מתכוון ל-900 עד כאן. זה ה-900 שנה, סליחה. לא. עד כאן, כמה שנים יש לנו כאן מיציאת מצרים, מבניית המשכן? יש לנו 480 ועוד 410. זה 890. 890, אז זה ה-900 שנה שמתכוון רבי יהודה הלוי כשהוא אומר 900 שנה. אז למעשה זה לא המשכן, זה המשכן פלוס מקדש ראשון. המשכן פלוס מקדש ראשון זה ה-900 שנה. אז רק להבין את החשבונות, אמרתי שצריך לדייק, באמת זה לא להגזים. כן. כן, מכאן אנחנו מתחילים... אני חושב שנעבור על זה מאוד מאוד בקצרה, שאלה ותשובה. שאלה. איך הקדוש ברוך הוא כתב על הלוחות? נו, מה אתם אומרים? מה? כן, ואנחנו יודעים איך הם היו כתובים. אני שואל, לא איך הם היו כתובים, אני שואל, איך הוא כתב? אתה אומר יפה, בסדר, כמו שהוא ברא את העולם. יפה מאוד, אבל אם הוא צריך לכתוב, אז הוא צריך גוף. צריך חרט, לחתור וזה, ולפסל בזה. זה פי חטא. הנה כל השמי הסיפורים, משהו דיבר עם עונכם וכתב לכם לוחות, אין להשימו אם ירחם כמגשימי האלוה. אולי גם אתכם אין להשימו, שראי אפשר לכם לדחות את דבותם של המעמדים הגדולים, שאין להתאילו להם ספק, ולכן תצדקו בהשליחכם, הרגבכם, את הקשר הגיוני ואת האימו השכלי. זאת אומרת, עזוב את הכל, רואים לוחות, מכתב, כתוב, הוא כתב עם חרט, נו, מה איך הוא כתב? לקח איזמל וסיטט בלוחות. אז כמובן שהדברים לא מתקבלים על דעתו של רבי יהודה הלוי, ומה הוא אומר? אז נדלג קצת לסוף. וזה קצת קשור למה שישראל אומר לנו, נכון? מה שאמרת, נכון. אבל למה זה קשור? אומר ישראל, כמו שהקדוש ברוך הוא יכול לברוא עולם, כך הוא יכול לברוא כתב בלוחות. לברוא כתב. הוא לא צריך לחרוט בחרט ובאזמל ובמקדחה כדי לכתוב. הוא מהדיבור שלו, כבר כמו הדיבור שאמר ויהיה העולם, כן? אז זה בעצם מה שאומר רבי יהודה הלוי כדרך בספר הזה, זה בשורה התחתונה, שורה האחרונה שיש בפסקה, בפסקה פייטט, כדרך שברא את השמיים ואת הכוכבים ברצונו בלבד, רצה אלוה, כך אתה כי התגשם העניין האלוקי בשיעור שבחר ובתחילה שרצה בה, וכך נחרט הכתב בלוחות בצורת עשרת הדיברות. זאת אומרת, כמו שהוא ברא את העולם, כך הוא גם יכול לברוא כתב שיכתב על הלוחות. כאילו, אם אנחנו היינו צריכים לעשות את זה, היינו עושים אותו עם פטיש ועם איזמל וחורטים, אבל הוא לא צריך. הוא אומר, כן. על דרך זו אנו אומרים, כי האלוה, אני קורא ממש בסוף הפסקה, כי היתר זה הקדמות, אפשר לקרוא את זה. על דרך זו אנו אומרים, כי האלוה קרא את הים ועשהו חומות עומדות מימין העם ומשמאלם, ועיניהם מסילות מסודרות ורחבות ביבשה שטוחה, למען יוכלו ללכת בה בלא תורח ובלא עיכוב. והנה קריאת ים סוף, הקמת החומות והתקנת המסילות, יוחסו לאלוה, הפועל כל אלה, בלא שיצר לכלים ולסיבות אמצעיות, קפאו כמו נד נוזלים. אז מה הקדוש ברוך הוא יצר שם איזה מקפיאים, מקפיאי ענק, הוא הביא לים סוף, והמקפיאים הקפיאו את הים, והוא בנה להם חומות מבלוקים, כמו שבונים איגלו, חוצבים בשלג, ושמים אבן על אבן, בניתם פעם איגלו כשהיה שלג, או שלא בניתם? מה? כן, אז עושים, עושים קוביות לבנים כאלה מזה, ובונים, הקדוש ברוך הוא כדי ליצור את הזה, הוא לא היה צריך לבנות איגלויים באיזה, הוא אמר, והכל כפה, כן, יוחסו לאלוה, בלא שיצר לכלים ולסיבות אמצעיות, דברים שיש בהם צורך בכל פועל, בכל פועל שיפעלו הנבראים. כי העמוד עמדו המים במאמר האלוה וקיבלו צורות ברצונו, ובדרך זו מצטייר האוויר המגיע אל אוזן הנביא בצורת קולות, המורים על העניינים שרצה אלוה לשמיעם לנביא ולהמון. הנביא שומע קולות. כשאנחנו מדברים מקולות, מאיפה יוצאים הקולות שלנו? מה? מהפה. בשביל שהקולות יצאו צריך, לא רק פה, הפה זה מסמפה לאדם, אבל לפני כן צריך ריאות שיש בהם אוויר, ומיתרי קול שיש בהם את המיתרים, ולשון ושפתיים וכולי, כמו שמלמדים אותנו בלשון, האח, גיח, דקלנת, בומף, זה לא סינית, חברים. אוי, בבוי. דקדוק, דקדוק, בומף, אותיות השפתיים, זשרת, אותיות השיניים, דקלנת, אותיות הלשון, כל אחד, זה, היום לא לומדים דקדוק. חברים יקרים, אין לי בגרות אפילו, אבל מה זה, בלי דקדוק אי אפשר, מה, זה לא יכול להיות, שזה לא נבחנתי בבגרות ולא מילאתי כל מיני טבלאות, אבל זה אי אפשר לדעת, טוב. שיטה, ללמוד דקדוק, חייבים ללמוד דקדוק, מה זה שיטה? זה... טוב, אז השאלה היא, אנחנו צריכים ריאות, כדי שהריאות יעבירו את האוויר דרך מיתרי הקול, ומיתרי הקול והלשון והשפתיים והשיניים, הם חותכים את החיתוך האותיות שלנו, כך אנחנו מדברים, אבל הקדוש ברוך הוא אין את כל הכלים האלה, אז איך הוא יכול לדבר? איך הוא יכול להשמיע לנביא? אז אומר המחבר, אומר רבי יהודה לוי, כמו שהוא יכול לברוא עולם, הוא יכול לברוא כל, כאילו יוצא מגרון של בן אדם, אז הוא יכול לברוא. עד כאן, זו נקודה שאמרתי, נדלג עליה בזריזות, וזהו, זו איתנה מספקת וכולי. טוב, להיום נעמוד כאן, באמת נראה, אחרי זה מתחיל עוד שבחי עם ישראל.